אנחנו למדנו עד עכשיו, בפרק הקודם, את המשמעות של שריפת הפרה. למה שריפת הפרה זה נקרא רצו? כי מה בעצם שורפים? מה מבטלים? את הציור. את הציור הלא טוב שנדבק סביב כוח המתהווה שבלב שבאמית, את הציור צריך לבטל. אבל את המהות, עד רבה צריך להשאיר ולהשתמש עם זה לצורה חיובית. שזה דומה לשריפה של חפץ, שמה שנשאר זה האפר, זה אומר שהציור נשרף, הציור מתקלה, והאפר זה המהות שנשארת, זה בעצם הרעיון, למה שריפת הפרה מסמלת את העניין של הרצו. עכשיו נלמד את התנועה השנייה, שאמרנו שיש בפרה דומה גם התנועה של רצו, ויש גם את התנועה האופרית של השוב. השריפה זה הרצו, והמים חיים זה השוב. אז זה נלמד עכשיו בעוד ג'. והנה, בחינת שריפת הפרה לאפר, מה שדיברנו עד עכשיו, את העניין הזה ששרפו את הפרה לאפר, מה המשמעות שלו, הוא להיות ואהבת בכל לבבך בשני יצריך, הוא בחינת רצו. זה לפעול שגם הנפש הבהמית תהיה לאהבת השם, שזה העניין של הרצו, כמו שדיברנו קודם. כמו שאומר בספר יצירה, אם רץ לבך, מה פרוש רץ לבך? יסוד האש שבלב, אז אם רץ לבך, רץ זה רצו, רץ לבך, שהאש הפנימי הוא באופן של רצו, אז זה הכיוון של הרצו, זה דרך אחת. אבל אי אפשר לעצור ברצו. מה צריך להיות ההמשך? ואחר כך צריך להיות בחינת שוב. אחרי הרצו צריך להיות שוב. מה זה שוב? ועניין מה שכתוב, זה מרומז בפסוק שמדבר על הפרה האדומה אחרי תהליך שריפת הפרה, הפסוק אומר, ונתן עליו מים חיים אל כלי. מה זה עליו? על האפר היה צריך לשים עליו מים חיים. כמו שגמרא אומרת, זה היה תהליך, גם שמו מים על האפר, גם שמו אפר על המים, נראה את זה בהמשך, היה את שני הלומדים את זה מפסוקים. מה זה המים החיים האלה שהיה בתהליך של טהרת המת על ידי האפר של פרה אדומה? זאת אומרת, כמו מים חיים, בוא ניקח בגשמיות, מאיפה באים מים חיים? מים חיים זה מי מעיין. מאיפה באים המי מעיין האלה? הם הנובים מתחת לארץ. הם באים, פורצים מתוך מעמקי האדמה, שם יוצאים ופורצים מעיינות מים. שמקורם, איפה המקום, איפה באים המים האלה? הוא בעלם בתוך הארץ. הוא ממש בא מהתהום, ממעמקי האדמה, ונמשכים מהעלם אל הגילוי. כשהמים פורצים החוצה, זה אומר שלפני כן הם היו בעלם, ועכשיו הם פרצו, והתגלו החוצה. כך הנה, מה נמשל, מה זה המים חיים בנמשל? הוא התברך, הקדוש ברוך הוא נקרא מקור מים חיים. למה קוראים לו מקור מים חיים? כי גם הוא אותו דבר כמו המים חיים. מה מצב המים חיים לפני הגילוי שלהם? הם בעלם. אותו דבר, הוא התברך, כי הוא סטימו דקול סטימין ותמירו דקול תמירין. הקדוש ברוך הוא נעלם יותר מכל הנעלמים, נסתר יותר מכל הנסתרים. אנוכי, שכתוב, אמר על עצמו בעשרת הדיברות אנוכי, המילה אנוכי מה היא אומרת, מה היא מסמלת? אין לה איזה כינוי של שם שמתאר משהו. אלא מה זה אנוכי? מי שאנוכי, אנוכי מי שאנוכי. לא מספר לכם מי אני, כי חזב אומר, אני מעצמי נסתר ונעלם, אבל אני מה שאני. וממנו התברך נמשך בחינת מים חיים. הוא מקור מים חיים. כמו שמים חיים הם נסתרים ונעלמים, ככה הוא התברך נסתר ונעלם. ממנו מתגלה, כמו שמתגלה ממעמקי האדמה, המים החיים המעיינות, ככה ממנו מתגלה המים. מה זה המים החיים האלה? היא התורה. התורה זה מים חיים. שבחינת חוכמה היא לה, התורה זה החוכמה האלוקית העליונה, שנאמר בה, והחוכמה תחיה. לכן קוראים לזה מים חיים. כמו חוכמה שנאמר על חוכמה, והחוכמה תחיה בעליה, יש כזה פסוק. זאת אומרת שהתורה מחיה, החוכמה מחיה, לכן פה המים החיים, שמים דולך על התורה, למה קוראים לזה מים חיים? חיים מלשון שזה מחיה, כי זה הדבר המאפיין את החוכמה שנאמר עליה תחיה. ולכן נאמר, מכיוון שהחיות באה דווקא מהעניין הזה של התורה, של החוכמה, לכן נאמר ימותו ולא בחוכמה. תאי שחסר את החוכמה, תאי שחסר את התורה, חסר את המים החיים, אין מה שיחיה, אז הפך החיים, ימותו. כי החוכמה היא בחינת עץ חיים. אז מים חיים זה התורה. התורה נקראת עץ חיים, מים חיים. אבל מה זה קשור כל זה לשוב? אנחנו מחפשים את תנועת השוב בתהליך הזה של הפרה אדומה. אומר, הכיני המשכה הזו דמים חיים, איפה ממשיכים את המים חיים? מה הפסוק אומר? ונתן עליו מים חיים אל כלי. מה הכוונה אל כלי? אל כלי דווקא. להמשיך את המים החיים צריך כלים. כלים זה התנועה של השוב. תחזור חזרה לכלי, לסדר, למסגרת. מה זה הכלי? שמעשה המצוות שהן בחינת כלים. המצוות שיהודי צריך לקיים, לקיים מצווה בדיוק לפי ההוראות של התורה, להיכנס לתוך סדר מדויק, איך צריך להיות התפילין, איך צריך להיות הציצית וכדומה. זה כלים שלתוכם זורמים המים חיים. כי רמח מצוות עשה נקראים רמח איברים דמלכה, הרמח מצוות עשה הם כלים, וכביכול כמו איברים דמלכה, שכל מצווה ומצווה היא בחינת כלי מיוחד לגילוי אור. כל מצווה היא כלי להמשיך יותר את האור, כמו בגוף האדם, כל איבר הוא כלי להמשיך את האור הנפש, ככה כל מצווה ומצווה היא כלי להמשיך אור אלוקי. כמו בתפילין למשל, הגילוי בחינת מוחין, בצדקה, בחינת חסד. כל המצוות הם כלים. זה פירוש אחד מה זה נקרא כלי. עוד משמעות מה זה כלי. ובכן אותיות התורה הם גם כן בחינת כלים. אדם הרי יכול ללמוד תורה במחשבה, בהיגיון. אבל אם הוא אומר את התורה באותיות, הוא אומר את המילים של התורה, אז האותיות של התורה זה כלים, שבתוכם זורם חוכמת התורה. וכל זה, זה שאדם יקיים מצוות, זה שאדם יגיד תורה בפה, הוא בחינת שוב לאחד. זה נקרא אחרי שיש לו רצו, ותשוקה ואש, אומרים לו שוב, שוב לאחד, שוב, מה זה שוב? שוב תיכנס לתוך כלים, תקיים מצוות, תלמד תורה בפיך. והיינו שלאחר בחינת הרצו, אחרי שהייתה התנועה הזו של הרצו, שהוא עניין אפר הפרה, הפרה נשרפה, זה היה הרצו כמו שדיברנו בריחות קודם, צריך להיות בחינת שוב. מה זה השוב? להמשיך גילוי אור אינסוף ברוך הוא מלמעלה למטה. השוב זה תנועה הפוכה, זה לא כמו אש מלמטה למעלה, אלא השוב זה הפוך, להמשיך את הקדוש ברוך הוא פה בעולם, על ידי עסק התורה והמצוות, על ידי שהוא לומד תורה בפיו, על ידי שהוא מקיים מצוות במעשה, שאילו הם הכלים שממשיכים את המים חיים. והמשכה הזו, כשהוא ימשיך את זה, על ידי שהוא יעשה כלים, היא ממקור מים חיים ממש. הוא יקבל ממקור מים חיים. מקור מים חיים זה כמו המעיין. מאיפה הוא בא? מהמקור, מעמקי האדמה. ככה פה ההמשכה הזו של המצוות, של הכלים, ימשיכו את האלוקות ממש. שהוא בחינת מקור התורה, אין סוף ברוך הוא. כי רוח, הייתי רוח והמשיך רוח. כשאדם מעורר את רוח החיים שבתוכו לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הרוח שלו מושכת את הרוח האלוקית העליונה שהיא תימשך ותאיר פה למטה. שעל ידי אם רץ לבך, כשאדם היה בתחילה בתנועה של רץ, מה זה רץ? ואיתה פחה חשוך על הנאור עד הנפש הבאמית. הרץ זה משהו בורח מהמצב של הנפש הבאמית שלו, זה השריפה כמו שאמרנו. שורף את הציור הלא טוב, אז הוא מבטל, עושה התקפיה, מבטל את כל התאוות, זה הרץ לבך, שזהו בחינת תשובה, אז אחרי התנועה של הרץ, על די זה ממשיך מבחינת מקור מים חיים. אז יש המשכה של השוב, השוב זה המשכה ממקור מים חיים. ולכן אמרנו שאת המים, לא רק שמים את המים על האפר, כמו שהפסוק אומר בפשטות, ונתן עליו מים חיים, אלא בגמרא אומרים שצריך להיות גם הפוך, את האפר על המים. למה האפר על המים? הרי הסדר הוא קודם אפר, קודם רצו, ועל זה מים, אחר כך שוב. אז למה על המים צריך עוד הפעם אפר? דיינו, אחרי הרצו צריך להיות, אחרי השוב צריך להיות עוד הפעם רצו. זאת אומרת, כן. לכן צריך להיות נתינת האפר על גבי המים. למה? כי גם אחרי בחינת שוב, מכל מקום צריך להיות ניכר רישומו של הרצו. אחרי שנרגעת, נכנסת לתוך סדר מסודר, אל תתקרר, אל תהפוך להיות מרובה. צריך עדיין שיהיה לך את האש, את הרצו. אז האפר צריך להיות גם אחרי המים. לא רק לפני המים, גם אחרי המים. כי צריך להיות תמיד רצו ושוב. שתי התנועות הללו של רצו ושוב הן שתי תנועות שצריכים כל הזמן להיות. גם אחרי השוב צריך להיות עוד פעם רצו ועוד פעם שוב וכן הלאה וכן הלאה. בשגם, עוד סיבה, כי האפר והרצו הוא הגורם המשכת המים חיים ממקור מים חיים. מה גורם שהמים חיים יימשכו? זה הכל בזכות האפר, הכל בזכות הרצו, בזכות התשוקה של היהודי, אז לכן יש לו את ההמשכה הזו של המים חיים, של התורה שיורדת למטה. עכשיו הוא יסביר, חס וגרעים, עוד דבר שהיה בתהליך הזה. חוץ מהתהליך של שריפת הפרה והמים החיים, בתהליך של השריפה כתוב הפסוק שהיה עוד משהו. בזה יובן גם כן מה שכתוב, ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת והשליך אל תוך שריפת הפרה. כשהכהן שרף את הפרה הוא שם בפנים גם עץ ארז ואזוב. עץ ארז זה עץ הכי גבוה, אזוב זה מה שצומח ממש על הנמוך ביותר, וביחד הרבב את זה עם שני תולעת שזה חוץ של צמר, שרף את כל זה ביחד עם הפרה. מה המשמעות הפנימית של הפעולה הזאת? מה מרומז בשני תולעת ולמה קוראים לזה בשם הזה? הוא אומר, הנה הכתיב, יש פסוק בישעיהו שאומר כך, אל תראי תולעת יעקב מתי ישראל. אומר על עם ישראל, שלא אל תראי, שלא תפחדי. איך הוא קורא לעם ישראל? תולעת יעקב. תולעת יעקב זה בא לרמז גם שעם ישראל הם קטנים, כמו תולעת שהיא נמוכה וקטנה. מתי ישראל, המילה מתי זה לא מלשון מתים, למרות שיש מפרשים שכן מחברים את זה למשמעות של מתים, אבל הפשט של המילה מתים זה אנשים. כל עיר, אחריהם כל עיר מתים, כתוב בתורה. מתים זה כינוי לאנשים. מתי ישראל זה קבוצת אנשים של עם ישראל. אבל בכל זאת, קוראים לעם ישראל תולעת. אל תראי תולעת יעקב. אצלנו גם כתוב שצריך להכניס לתוך השריפה שני תולעת. מה זה התולעת? אמרו הזל, חזל אומרים, שהסיבה למה מכנים את עם ישראל בשם תולעת זה לא סתם. יש בתולעת איזושהי נקודה שבאמת עם ישראל נמשלו לתולעת. מה תולעת זו אינה מכה ארזים אלא בפיה. תולעת קטנה יכולה להפיל עץ ארז ענק. איך יכולה להפיל אותה? בפה שלה היא מחרסמת לאט לאט את השורשים של העץ ארז, ופתאום עץ ארז כזה ענק יכול להתמוטט. מה היא עשתה? היא לא היה לה מסור, לא היה לה כוח לדחוף, אלא בפיה היא הצליחה לעשות את זה. מה נמשל? אומרים חזל, כך ישראל אין להם אלא תפילה. שיהודי בתפילה, בפה, הוא יכול להפיל גויים גדולים, שהם כמו ארזים גדולים, כמו התולעת בפה שלה, היא יכולה לפעול דברים גדולים. זה גם אותיות של תפילה, וכן בדיבור התורה, אותו דבר כשיהודי לומד, אז גם ללימוד התורה יש את הכוח הזה, שיכול לפעול שינויים בעולם. כמאמר הזל גבי דוד, כתוב על דוד המלך, כשהיה יושב ועוסק בתורה, היה מעדן עצמו כתולעת. כמאמר הזל על פסוק הכל כל יעקב. מה מעלה דווקא גם בתורה? וכאן כשאומרים עוסק בתורה, ולהשוות את זה לתולעת, אז הדימוי לתולעת זה בדיבור. זה אומר שלימוד תורה צריך להיות בדיבור. לא רק ללמוד במחשבה, בהיגיון, אלא פשוט להוציא מהפה את המילים של התורה. והעניין זה כמו שאומרים מקטין את עצמו. לשון ענווה וצניעות. והעניין, כי עסק התורה נקרא מים חיים, צריך להיות בדיבור דווקא. איפה רואים שהתורה צריך להיות דווקא בדיבור? כמו שכתוב, קודם כל כתוב במפורש, ודיברת בם. מה זה ודיברת בם? בדברי תורה. ולא סגל, לא מספיק, בהיגיון או במחשבה לבד. כן הודע גם כן, שכל המצוות צריך לקיימן במעשה, דיבור ומחשבה. מצווה צריך לקיים במחשבה, בדיבור ומעשה. אז יש יהודי לומד תורה בדיבור, על ידי זה הוא מחליף מצוות מסוימות שאי אפשר לקיים אותם היום במעשה, אז בדיבור של התורה הוא עושה תחליף כמו שאומר מיד. וגם המצוות שאינם נוהגות אלא בפני הבית, מצוות כאלה שאפשר היה לקיים רק בזמן שבית המקדש היה קיים, כמו קורבנות למשל, שאי אפשר לקיימן במעשה. היום אי אפשר להקריב קורבנות במעשה, אבל בדיבור אפשר לקיימן. אפשר היום, על ידי שיהודי לומד תורה בדיבור, לומד על קורבן עולה, הוא לומד על קורבן אחר, אז על ידי הדיבור הזה הוא בעצם מהווה תחליף לקיום של המצווה. כמאמר הזה, על כל העוסק בתורת עולה, כאילו יקריב עולה. והעניין הוא, שעל ידי הדיבור בדברי תורה נמשך ומתלבש כוח הדיבור עליון בפי המדבר. כשאתה לומד תורה בפה, אז הקדוש ברוך הוא כביכול מדבר דרך הפה שלך. זה לא רק המילים שלך, זה מילים אלוקיים שיוצאים דרך הפה של האדם. כמו שכתוב, דבריי אשר שמתי בפיך. כמו שכתוב במקום אחר בכמה דוכתי. אז זה הכוח הנפלא שיש דווקא בדיבור. אז זה ממשיך במודע למעלה, בשורה הראשונה. וזהו עניין תולעת יעקב. לכן מדמים את עם ישראל לתולעת, כמו שאמרנו קודם, מה מאפיין את התולעת? שכוחו בפיו דווקא. אז על איזה פה מדובר? אותיות התפילה, ועכשיו הוא הוסיף גם אותיות התורה. וזהו עיקר בחינת מדבר. לכן קוראים לבן אדם הנבחר שבבריאה מדבר, למה קוראים לו מדבר? כי מדבר כוחו בפיו, זה הכוח המיוחד שיש בדיבור. כמו שכתוב במבוא שערים, מבוא שערים זה ספר קבלה של הארי הקדוש, כמו שכתוב במבוא שערים שם, שם כי קודם בהגעה הקודמת היה הופיע ציטוט מהספר במבוא שערים בעמודה הקודמת, כי ההבדל בין חי מדבר לחי בלתי מדבר, מה ההבדל בין חי מדבר לחי לא מדבר? יש בעל חיים, הולך על ארבע, יש בעל חיים, הולך על שתיים. מה ההבדל ביניהם? הוא בפה, זה יכול לדבר, זה לא יכול לדבר. אז כוחו של האדם, זה לא בעצם מה שהוא חי, כי גם בעל חיים חי, זה שהוא יכול לדבר. אז היהודי צריך לנצל את כוח הדיבור לתורה ותפילה. אך הכוח הזה היינו, כשיהיה הדיבור בדברי תורה בבחינת ביטול. הכוח שיש ליהודי בדיבור תורה, זה לא רק בעצם הדיבור, אלא שידבר את דברי תורה וירגיש כתולעת. ירגיש כבביטול. לימוד תורה בביטול, אז בעצם הוא יזכה שהפה שלו יהפוך להיות הצינור שדרכו ועשים דבריי בפיך. כמו שכתוב, ולא תחללו. מה הכוונה ולא תחללו? שלא לעשות חלל ומסך מבדיל. כי אם היהודי לא לומד תורה בביטול, אלא להפך, הוא לומד תורה מתוך ישות, אז הוא הופך להיות במקום צינור שדרכו יעבור דבר השם, הופך להיות מסתיר ומפריע. וזהו בחינת תולעת. זה הדימוי שעושים על עם ישראל, תולעת יעקב, היינו שיהיה בבחינת ביטול, כי התולעת, כמו שדוד המלך אומר, ואנוכי תולעת ולא איש. תולעת זה לא רק כוחו בפיו, אלא תולעת גם בא לבטא את הצמצום, את הקטנות. מבחינת נבזה בעיניו נמאס, ואנוכי תולעת ולא איש. ועל ידי זה, כשיהודי יהיה בביטול כזה, אז יהיה הכוח בפיו, כשמדבר דברי תורה, להיות ועשים דבריי ממש בפיך. ועל ידי זה יהיה עצום כוח פיו לגרש ולהפריד יניקת החיצונים. כמו שכתוב בפרי עץ חיים, בעניין עולת תמיד, שיהודים מכירים כל יום בשם כלל ישראל, עולה תמיד כל יום, אז כתוב עולת זה אותיות תולה. המילה עולת, היפוך האותיות זה אותיות תולה, תולה מלשון תולת. ובחינת תולת יעקב, ועל זה נאמר צו את בני ישראל, שיהיה כל יום עולה תמיד להקריב. מה זה להקריב? להקריב זה אותיות להרכיב. כי התולת על ידי שהיא בפיה מחרסמת את העץ ארז, אז היא גורמת לריקבון שלו, ואז הוא נופל. כמו התולה שמחלה ומרכיב את עץ החזק. ולכן ראשי תיבות אנא בכוח גדולת, זה ראשי תיבות, גדולת ימינחת, תתיר צרורה, כן, זה ההמשך של אנא בכוח, אז הגימטריה של הראשי תיבות זה תולה. זה הכוח של יהודי, העניין הזה של התולת. שעל ידי התורה, ימינך נדרי בכוח, שממשיך מבחינת חוכמה הילאה בחסד רואה ימינה. ועל ידי זה נמשך להפריד יניקת החיצונים, והוא גם כן מה שכתוב, ואחר כך קבל רינת עמך, צגבינו תרינו נורא, זה ההמשך שלנו בכוח. מה הרמז בהמשך? שזה ראשי תיבות קרא שטן. קרא זה קבל רינת עמך, שטן זה צגבינו תרינו נורא. אז זאת אומרת, הראשי תיבות הראשון זה כמעט ריאת תולה. הראשי תיבות השני זה קרא שטן. זאת אומרת, מרומז כאן, כשיהודי לומד תורה, משתמש בכוח הדיבור וביטול כמו תולעת, אז הוא יכול לבטל את כל הקליפות. כי כן, מבחינת לימוד התורה בפיו, כשהוא מבחינת ביטול, על דרך ואנוכי תולעת, להרכיב ולקרוא יניקת החיצונים שמסיטרא דשמאלה. על דרך פרה תקבילת משמאלה, כמו שלמדנו קודם בעריכות, שהפרה באה מהצד השמאל, וששורפים את הפרה, בעצם שורפים את כל היניקת החיצונים שתפסה סביב הבסיס. וזה עניין קרא שטן, יכלו סותני נפשי. ולכן, אחרי שהסברנו בעריכות מה זה עץ ארז ועזוב, ושני תולעת, מה מרומז כאן? זה הכוח של התולעת שהיא יכולה לחלות את העץ ארז, להפוך אותו נמוך כמו האזוב. אז מה הוא עושה את כל זה? השליחו לתוך, לתוך שריפת הפרה. לכן מה הכהן גדול השליח לשריפת הפרה? עץ ארז ועזוב ושני תולעת. מה הרמז בדבר? מבחינת המידות עליונות נקראים צומח. המידות נקראים צומח, כנודע מעניין עץ החיים בעץ הדת, שזה המידות נקראים צומח, כמו אצל האדם, המידות שלו נקראים צומח, כי המידות הם אלה שצומחים מקטנות לגדלות כל הזמן. יש בהם מבחינת קטנות וגדלות. אז הקטנות והגדלות של המידות זה היצרת, זה הגדלות, ואזוב זה הקטנות. שניהם מסוג הצומח. זה צומח גדול, זה צומח קטן. וזהו היצרת הגדול שבצמחים, ואזוב היותר קטן שבצמחים. והנה עיקר שבירת הכלים, המידות הללו, במקורם הם קדושים, אבל מהם נהיה נפילה, כמו שלמדנו בפרק הקודם, שמה זה אותיות שם עין, שם עין, יש מהעין, מהמידות האלוקיות, יכול להיות נפילה לקליפות. אז עיקר שבירת הכלים היה בזין מידות, שמזה נשתלשלו זין מידות לקליפה. והיא ניקתה, מאיפה יונקים המידות של הקליפה? מזין מידות עליונות. אז מה מבטל את המידות הלא טובות? שזה צריך עץ ארז ואזוב, שזה מידות עליונות וקטנות, יש את השני תולעת. התולעת הקטנה הזו, היא יכולה להפיל אפילו את העץ ארז. שני תולעת הוא מרכיב העץ דקליפה, ומפריד יניקת החיצונים מבחינת המידות הקדושה, שאינן מבחינת צומח שבקדושה. וזהו גם כן פירוש תולעת יעקב מתי ישראל. פירוש על ידי שמשים אדם את עצמו בעסקו בתורה ותפילה כתולעת, שאדם יהיה כמו תולעת, להיות נבזה בעיניו נמאס, דיינו שמשים את עצמו כשיריים, ועל ידי זה יהיה בחינת מתי ישראל. מה זה מתי ישראל? כתרגום אונקלוס על פסוק כל עיר מתים, אז מה אונקלוס מתרגם? מה זה כל עיר מתים? מתים זה לא מלשון מוות, אלא אנשים, גבריה, גברים. מה הוא מדגיש באונקלוס גבריה? לא נשים, אלא גברים. מה ההבדל? שדיינו זכרים, וכמו שכתוב במקום אחר, כמו שיש מאמר קודם על פרשה קודמת, על ציצית, אמרנו למען תזכרו, מה זה למען תזכרו? שם הוא הסביר, שתהיו זכרים, היינו, לא תהיו כמו נקבה שרק נגררת, אלא תהיה זכר, תהיה משפיע, זה נקרא מתים, גבריה, בפירוש למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, שתהיו מבחינת זכרים ומשפיעים, לעשות ולהמשיך הרוב המצוות, וכדי איל בפירוש אשר יעשה אותם האדם, שזה המאמר הקודם בפרשת שלח.